טוב, אנחנו ביחד נסכם את גם את השנה, גם את ספר התניא. אני חושב שכל מי שהכין וסיכם יצא מאוד מורווח מזה. והיה כדאי אפילו לשלם לשמוע את האחרים כדי להגיד. אבל גם השמיעה הייתה, היה לה את הערך שלו, שלה, וצריך לפתח את כוח השמיעה של אחד מהשני. וכדאי להמשיך את זה הלאה. אז מהבחינה הזאת הייתי רוצה, אני אומר לכם, תשמרו על הגיבוש של השיעור. תמשיכו ביחד לכתוב ביניכם חבורס גם בשנה הבאה. אם זה בלימוד, אז זה בוודאי להתחבר עם השיעורים. אני מבין שהרוב ככה צריך להיות התחבר לשיעור של הרב יאיר. אבל גם להמשיך באמונה כחבורה מגובשת. אם היה אפשר ללמוד דבר אחד משותף, זה בכלל היה דבר כזה. ואם לא, בכל אופן, נמצא את הדרך איך היחד הוא מאוד מאוד עוזר לכולם. כמו שאמרנו בפתיחת ספר התניא, בעל התניא הוא כתב את ספרו על מנת שמי שילמד אותו יקבל דרך בעבודת השם. וכביכול כל השאלות שלו בעבודת השם, איך לעבוד ומה לעשות, הוא מצא את פתרונם בספר התניא. אז מה עושה לנו בעל התניא? ראשית כל הוא מסביר מי הוא האדם. זה את עצמך. אם אדם ידע מי הוא, הוא ידע מה הייעוד שלו, מה התפקיד שלו. ואז הוא מסביר לנו שהאדם יש לו נשמה אלוקית. וזה עניינו בעולם, ועניינו להופיע את הנשמה האלוקית שבתוכו. הנשמה הזאת מלובשת בכוחות גשמיים, כוחות משמיים שאני אומר, אז אנחנו אומרים, זה לא הכוונה רק בשר, גידים ועצמות, זה הכוונה נפש חיונית שמחיה את הגוף, ושגם זקוקה לחיות הזאת ולכל הדברים ש... משמרים את קיומו של הגוף, ושעושים לגוף שיהיה לו טוב. זאת הנפש החיונית, זה הנפש הטבעית, שהיא בעצם כמו צד הבהמי שיש בבהמות, שהם יש להם כוח חיים כאלה, שיש להם חושים לרצות לעשות מה שטוב להם, מה שמקיים אותם, נזהרות ממה שמזיק להם. באדם זה קצת יותר מפותח, כוח החיוני של האדם, זה גם מופיע גם בחוכמה, אבל השאיפה, הטבע, לקיים את הגוף בצורה יותר שלמה, באושר היותר גדול, בענה היותר גדול, הטבעים. זאת המסגרת שבו נמצאת הנשמה האלוקית, שיש לה שאיפות אלוקיות. ושני הכוחות האלה, כוח הנפש החיונית וכוח הנפש האלוקית, הם כאילו שני כוחות, וכאילו מתמודדים על הנהגת האדם. אצל, במקומות אחרים זה נקרא יצר טוב ויצר הרע, אבל הוא עושה את זה לדבר הרבה יותר עמוק. ומחלק שיש כאילו יש כאן שני כוחות נפרדים, שניים מלכים שנלחמים על שלטון של העיר הזאת, של האדם. והחילוק הזה הוא חשוב מאוד, הוא גם נכון כמובן. הוא אומר שבעצם כשאדם, מה שאדם חוטא זה לא הוא, זה בעצם משהו כאילו חיצוני, גרם את איתם, את החטא. זה כמו לבוש, שאדם יכול להחליף את הבגדים הצועים בבגדים חדשים. והוא בשר נשאר מאוד מאוד נקי. אז ראש קושי כל הדבר, ראשית כל הוא הסביר לנו מה, מי הוא האדם. יש לו נפש אלוקית, יש נפש בהמית, יש לנפש האלוקית לבושים, שההופעות, איך היא מופיעה, היא מופיעה בהופעות אלוקיות, מחשבה, דיבור ומעשה, וכן לצד השני גם כן. אחרי שהוא הסביר לנו את האישיות של האדם, אז הסביר לנו מה קורה אם אנחנו פוגשים שלושה סוגים של אנשים, שאיך היחס בין הנפש האלוקית והנפש הבאמית אצלהם. הצדיקים, הנפש האלוקית שולטת שלטון מלא. בשתי מדרגות, יכול להיות שולטת שלטון מלא שהנפש הבאמית היא ישינה, היא רדומה, היא לא פעילה בכלל, ורק הנפש האלוקית היא פעילה. ותמיד, כלומר באופן מוחלט, זה מתרדמת מלאה. זה יכול להיות מצב של צדיק גמור, שהוא הפך כבר את הנפש הבאמית לנפש אלוקית בכלל. הנפש הבאמית היא כל כך, הנפש האלוקית היא כל כך התגברה, עד כדי כך שכל הרצונות גם של הנפש הבאמית נתהפכו להיות נפש רצון אלוקי. ולעומת זה יש ההפך, ואת ההפך הוא לא הציג בצורה לגמרי הפוכה, כי אין דבר כזה לגמרי הפוכה, כי באמת הנפש האלוקית היא העיקר. זאת אומרת, הרשע זה לא רשע כזה שהנפש האלוקית שלו היא איננה, היא לא נשלטת, היא רדומה, אלא הוא לפעמים חוטא, לפעמים הרבה, לפעמים מעט. כל מי שהנפש האלוקית לא שולטת בו שלטון שמבחינת ביצוע, אז זאת אומרת לא עושה, לא שולט שלטון מלא, ולפעמים אדם נכשל, הוא כבר מבחינת רשע. ויש בזה מדרגות מדרגות. הדרשה גמור שהוא בעצם כביכול נפש האלוקית שבו היא לא התהפכה, כמו שאמר בצד השני, היא לא התהפכה לנפש אלוקית לנפש חבר, אלא היא כאילו הסתלקה ושורה מעליו למעלה, אבל יכולה כל הזמן עוד לרדת ולחזור, ואין כאן את המהפכה הזאת המלאה. זה לא יכול להיות דבר כזה, כי עיקרו של האדם כמובן זה הנפש האלוקית. ורוב בני אדם, כמעט רובם ככולם, הם בינונים, שיש אצלם מאבק, וזה התפקיד שלהם בעולם. ותפקיד כל הזמן לנצח, לנצח אף על פי שיש מאבק, כל הזמן לנצח ולנצח ולנצח. בנפש הבינונים הם אנשים שלא רוצים לחטוא, לא רוצים לחטוא, ואם בא להם איזה מחשבות, אירועים וכולי, כמרגישים שזה לא בסדר, הם מפסיקים את זה. זאת אומרת, מה שבא להם, בלי שהם מרגישים, בלי שעד שהם שמים לב, זה לא נקרא שהם רצו לעשות את הדברים הללו. אז יש הרבה בינונים, אם אנחנו נסתכל, לא, כשקוראים את הספר הזה, אז חושבים בינוני, באמת זה כמו שהוא אמר, שרבא כגון אנה בינוני. זאת אומרת שמעולם לא חטא ומעולם לא נכשל. אבל מתוך הדברים שלו, הרבה פעמים אתה שומע שמעולם לא חטא ברצון. מעולם לא חטא ברצון. ואני חושב שמותר להרחיב את זה, שגם מישהו נכשל ויודע שהוא נכשל, אבל הוא לא רוצה את זה, זה גם כן עדיין, זה גדר אונס. זה לא גדר של רצון. אני חושב שזו הסתכלות מאוד נכונה, כל פסיכולוג יגיד ככה. שאדם לא רוצה לחטוא ולא הצליח להתגבר, זה לפחות קצת אונס או הרבה אונס. אז לכן אדם צריך לדון את עצמו הרבה לכף זכות, ולא כל פעם שיש לו שלא מצליח, אז זאת אומרת שהמעשה הזה הוא מעשה חמור מאוד מאוד, וצריך ללמד את עצמו לכף זכות שזה לא היה לרצונו, וזה לא כמו שאדם חוטא ורוצה לחטוא. זה משהו אחר לגמרי. אדם רוצה לחתור, או אפילו אדיש לחטא ולא אכפת לו לחתור, כן? נגיד, כן, של תיאבון, אבל יודע שזה חטא, אבל לא שהוא אני לא יכול להתגבר, לא רוצה להתגבר, לא אכפת לו לחתור, אבל הוא לא עושה נגד. אין כזה שאדם רוצה לעשות חטא ולא אכפת לו. ולכן אדם שלא רוצה ולפעמים נכשל, וגם אני רוצה להגיד, לפעמים אני רוצה שאדם, כל אדם צריך לדון את עצמו לכף זכות, באמת רק לפעמים נכשל, פעמים אדם הרבה פעמים זה קורה שאין לו את הכוח להתמודד, אבל הוא עושה דברים טובים פי אלף. הוא עומד, מתפלל, הוא עושה חסדים, עושה המון המון דברים טובים, ופעם לפעם מדבר לא יפה, נכשל באיזה חולשה אחרת, זה חריג לעומת רוב המעשים שאדם עושה. הרב אומר באורות התשובה שיש גדר של ביטול ברוב, ביטול ב-60, ביטול ביותר, וזה ב-60 זה ממש ביטול, ואני חושב שכל מדע מודדת באופן אמיתי, אז אפילו פחות מ-200, שזה הדבר הכי ביטול שיש, כן? לא בגלל זה אנחנו חס וחלילה נזלזל ולא נשתדל לעשות שנהיה יותר, כמה שיותר שלמים, אבל נסתכל באופן נכון על המציאות. כמו שההיגיון אומר אצל אדם האנושי, כשאתה בוא לפניך בן אדם ואתה מסתכל עליו ואתה אומר, והוא אומר לך שהוא לפעמים לא מצליח וזה וזה, אתה מסתכל עליו בתור אדם בריא ואתה טוב, וזה קורה. ריבונו של עולם הוא עוד יותר מלמד זכות מאיתנו, הוא עוד יותר מסתכל בצורה מושלמת. אז רשקו זה, אז הוא הרחיב מאוד מאוד בגדר של הבינוני, ואחר כך הוא נותן הדרכה איך יגיע האדם למצב כזה שהוא באמת שולט על עצמו. אז התבוננות בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, בסופיותו של הקדוש ברוך הוא, ושכל העולם כולו, ועל ידי ההסברה ששתי המצוות, אנוכי ולא יהיה לך יסוד כל התורה כולה, ומצד שני, מצד אחד התבוננות בגדולה של הקדוש ברוך הוא, מצד שני התבוננות שכל חולשה היא באמת היא חולשה באנוכי השם אלוקיך, ולכן הרי אדם לא רוצה חס וחלילה לפגוע בכבודו של הקדוש ברוך הוא, לחלל שמו של הקדוש ברוך הוא. אלא שאנשים חושבים שאם הם נכשלים פה ושם בחולשות מסוימות, זה לא חילול השם, זה לא כמו, לא צריכים את זה. אבל אם יגידו להם חס וחלילה להשתחוות לפסל, לקפור בקדוש ברוך הוא, אז הם ימסרו את הנפש. אז הוא רוצה, מחדד את הדברים הללו של לדעת שכל אווירה זה קצת חילול השם, שבעצם אדם צריך לחשוב, אני גם על זה מוכן למסור את הנפש. זה לפתח את ההתבוננות הזאת ולפתח כוחות כאלה שאדם ידע שלעשות אווירה זה לא שייך, זה דבר, כן, כמו ש... הנהגים צריכים לדעת שקו לבן, אין דבר כזה לעבור קו לבן, אין דבר כזה. צריך לעשות את זה, זה קיר, קו לבן זה קיר, אתה יכול לעבור קיר? לא יכול לעבור. אז אתה מתרגל לחשוב שלעשות עבירה זה בלתי אפשרי, זה אי אפשר. וכשאדם ירגיל את עצמו באופן כזה, הוא באמת יתקדם למהלך כזה של גבורה ושל שליטה. אחר כך הוא מרחיב מאוד את הדיבור במידת העירה ואהבה. ואיך אני אומר לו, כוננתי לעשות את הסיכום הזה. והתבוננות עמוקה במדרגות העירה, וכמה עמוק העניינה של העירה. מבאר עוד פעם, כל הזמן חוזר עוד פעם, להתבונן, ואיך להמחיש את זה בעבודת השם, לקבל את עצמו למלכות שמיים, וכל מיני שמיים מפורטת, לקריאת שמע, ב-18, בכל עבר ועבר, בהנחת התפילין, בציצית, שאדם לפרט את הדברים הזה, הוא יכול להיות למלכות שמיים כללי, ויש לנו מלכות שמיים ממש על כל עבר ועבר, שהלב שלי והמוח שלי, הידיים שלי והרגליים וכו' וכו', יהיו כולם עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה יותר ממשיך את ממחיש את העירה לתוך כל הכוחות של האדם. וגם אחר כך באהבה, אהבת השם, הדרגות באהבת השם, אהבה, יש אהבה, אהבת עולם, ויש אהבה רבה, ויש אהבה כמים, ויש אהבה כמו אש, אהבה עמוקה מאוד, אהבה בולטת מאוד, חוצונית מאוד, שלבת, בוערת. ואחרי שאדם מתבונן באמת וחי את משהו, הדברים האלה שאמר, באמת אדם נעשה אדם אחר. אני חושב שמי שלמד תניא טוב, הוא עלה מדרגה. כשפתחנו את הדברים בתחילת השנה, אמרתי שיש שני ספרים שהם בעצם כאילו מכוונים לאותו מטרה. לעניות דעתי, הנפש החיים הוא תגובה על ספר התניא. הוא נכתב אחרי, והוא תגובה על ספר התניא, והוא גם כן בא ל... בדרך אחרת להראות מה עיקרו של האדם. אז הוא פותח גם כן באותה שיטה. אתם למדתם נפש החיים? מה? ספר נפלא גם כן. שני הספרים, שני משלימים כאילו אחד את השני. נפש החיים מדגיש יותר את הצעד העירה, את הצעד האחריות של האדם על מעשיו. ההבדל, כמובן, אנחנו אמרנו על זה בהתחלת דברינו, שההבדל בין החסידות וההתנגדות, זה ההבדל בין תפיסה שהעולם נברא במידת הדין, או במידת הרחמים, זאת אומרת, על מה תלשים את הדגש. שהנפש החיים מדגיש שהאדם אחראי על מה שקורה בעולם. הקדוש ברוך הוא, מאז שנתן תורה לישראל, נעשו ישראל עקובים את קיומו של עולם. השתדלו יותר, העולם יותר התקיים. חלילה פחות, לפי זה קיומו של עולם. זאת אומרת, לקחת אחריות, ויגודל כל אחריות, כי אדם הוא צלם אלוקי. הוא צלם אלוקי, זאת אומרת, כאילו האלוקות מופיעה עכשיו בישראל, וישראל הם בעצם עקובים את עניינו של העולם. ומקיימים את העניין שלנו, ומסביר את זה באחזה עמוקה מאוד. והדגשים שלו, של הנפש החיים, הם על שלא הכוונה העיקר, אלא עיקר המעשה. ויש בזה רעיון מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, הכוונה, ככה אני מבין את הדברים, הכוונה היא עניין אנושי. אתה מכוון יותר, מכוון יותר, כמו שאתה יכול לכוון. אבל המעשה זה אלוקי. אם אתה לומד תורה, אתה מופיע את דבר השם בעולם. אתה מכוון בלימוד התורה, זה מוסיף, זה מוסיף שלימות כמובן, זה מוסיף הדר, זה מוסיף פאר, אבל כמה אתה יכול להוסיף על מה שזה אלוקי? אתה מוסיף אנושיות, אתה מוסיף עוד, כן? כוונות. אמנם זה לא מדויק, כי גם הכוונה זה אלוקי, אבל על כל פנים זה יותר אבל מופיע על ידי אדם. על המעשה מדויק, התורה מדויקת, והתורה כמובן היא הכוח היותר עליון והיותר מושלם שמקיים את העולם כולו, עושים דברים בפיך, והמצוות הן גם כן הן המשלימות את קיומו של עולם, העיקר זה המעשה. חסידות אומרת הפוך. מדגישה הפוך, אני לא אומר ששני צדדים של הדגשה, אז יש הדגשים. החסידות אומרת שהעולם לא יכול להתקיים בלי החסד האלוקי. הקדוש ברוך הוא מקיים את העולם במידת החסד. אם נסמוך על העולם, מאדם, לפי מעשיהם, אי אפשר. אז העולם יהיה מאוד מצומצם. על כן צריך להמשיך את החסד האלוקי. איך ממשיכים את החסד האלוקי? על ידי שאנחנו נענק במידת החסידות. מידת, אם אנחנו לפנים משורת הדין, ואנחנו נעשה במידה כנגד מידה, נמשך מזה החסד האלוקי שהוא את העולם. זאת אומרת שאנחנו מאוד צריכים לבטא את התלות שלנו בו. לכן יש להדגיש את התפילה מאוד מאוד, כי התפילה היא מבטא את התלות של הקדוש שלנו בו, ואת הידיעה שאין עוד מבד, ושאנחנו בטלים כלפי אורו הגדול וכו' וכו' וכו', ומי אנחנו, מה אנחנו, ואנחנו כל הזמן מבקשים שאור השם יופיע. אז התפילה היא מבטא את המבוקש הגדול הזה, לכן על זה צריך מאוד מאוד לשים דגש. וגם במעשים שאדם עושה, יעשה אותם בהתנהגות הזו של חסידות. אז הם מאוד מדגישים הנהגות שהן מבטאות את החסידות. כמובן שבכל דרך ודרך צריך תמיד לשמור על המגמה הפנימית של הדרך, ולא להישאר בחיצוניות שלה, שאפשר לעשות מעשי חסידות והם חיצוניים. כן, אדם יכול לראות דרטל ולהתפלל בלי כוונה. אז מה הועילו חכמים כמתן, ועוד מללכת למקווה ולעשות כל מיני פעולות כאלה שהן חיצוניות ולא מבטאות ואין בהם את העומק הפנימי. אבל אם יש את העומק הפנימי אז יש מקום להידורים. כן, ואנחנו רוצים לקחת משני הדרכים, גם בהם מהדרך של ההתנגדות, המדגישה מאוד מאוד את כמה חשוב זה עצם המעשה ועצם הלימוד, וכמה חשוב זה הידורים והשלמות והתורה והעבודה, ושניהם כאחד משלימים זה את זה. ובשביל זה מהו שתי התנועות הללו? כדי שמכל אחת ניקח את הגדולה והמעלות שלה וננסה לבנות את זה. אמנם צריכים לומר שהקדוש ברוך הוא ברא נפשות שונות, וכל אחד עובד את השם באופי שלו, ויש באמת מקום שפלויני ידגיש יותר את עבודת השם בצורה של החסידות, ואלמוני יותר בצורה של ההתנגדות, ומיני מיני התקלס אליי, ועל זה עבודת השם מופיע בכל ההופעות שלה שבעולם. ולכן צריך להסתכל במבט חיובי על הגוונים השונים של ההדגשים שיש בעבודת השם של עם ישראל, כי עם ישראל עובד את השם כולו ביחד. זה מין מקלה גדולה שכל אחד שר בקול שלו ויוצא ביחד השלמות של ההופעה של הקולות. או תזמורת שיש בה הרבה כלי נגינה, וכל כלי מוסיף את הגוון שלו, וככל מה שהתזמורת יותר מגוונת, יותר גדולה, זה משהו יותר מושלם ויותר מתוקן, אף על פי שכל הוא שונה מהשני. ואף אחד לא יכול לעשות את הכל ביחד, בשביל זה צריכים... אז עם ישראל זה המקהלה הגדולה של ההופעה האלוקית בעולם. זהו, שהסתיימה השנה, שנת הלימודים כמובן, ושבעזרת השם, שאני רוצה לאחל לכולכם שנה הבאה לנו לטובה, תהיה שנה עוד יותר טובה ועוד יותר מוצלחת בעזרת השם. אלה שעוד לא בנו בית, תבנו בתים בישראל, בעזרת השם. אבל תדעו לכם, זה בית שני. הבית הראשון זה התורה, וגם חסיך חליצה רופא. לא בלזלזל בבית השני, אבל...
כן,
שיעורים רק שנה? מה? בדרך כלל שיעורי, כן, חוזרים לחזרה לאורות, יש כאלה, אם אתם רוצים משהו אחר, אני מבנה.